טוב, אנחנו מתחילים פרק למד זין, בעזרת השם. בזמן המלך המשיח, שיגלה במהרה בימינו. קודם מלכותו, יהיה מלחמת גוג ומגוג. מה זה מלחמת גוג ומגוג? מסביר המהר"ל שכל האומות יעלו למלחמה עד שינצח המשיח את הכל. ואז יהיה אחד בעולם, הוא המלך המשיח. ועניין מלחמה זאת שיהיה מן גוג ומגוג, כי כאשר אין המשיח במדרגתו האחרונה, שכל דבר בעולם בתחילת מציאותו אינו במעלתו העליונה, ומפני כן אינו נמצא בלבד בעולם, רק יימצא כוח העובדי כוחמים ומזלות, גם כן, שכל דבר שאינו הכל, רק חלק בלבד, יימצא אחד עמו. אם כן, מסביר לנו המהר"ל, מדוע בעצם לפני מלכות מלך המשיח השלמה, יהיה מצב של מאבק, מאבק מאוד גדול. המאבק הזה, כפי שמתאר אותו הנביא יחזקאל פרק ל"ח ל"ט, הוא בא לבטא מה זה המאבק הזה, למה כולם מדברים על מלחמת גוג ומגוג, מה זה אומר. אז הוא מסביר, המהר"ל, הוא מסביר מה יהיה, והוא מסביר מדוע יהיה. הוא לא מסביר איך יהיה. זה שייך כמובן למטכ"ל, איך יהיה. זה לא שייך לענייני מהר"ל. זה ישר לענייני צבא. זה משהו אחר. צריך לשאול את הקצינים הבכירים איך יהיה. היום בכל עמתות מכינים את המלחמה הזאת כידוע. אבל למה המלחמה כזאת? זה המהר"ל מסביר. כן? בזמן המלך המשיח שיגלה במהרה בימינו, זה באותו זמן, קודם מלכותו. מה זה קודם מלכותו? קודם מלכותו, הכוונה, מלכותו בפועל. כן. זאת אומרת, יש כבר הופעה של משיחיות בעולם, אבל אין עוד מלכותו שלו הגמורה בפועל. בדיוק כמו שקרה בזמן דוד. כן? היה אותו דבר בדיוק, כן? כבר אמרנו את העיקרון הזה כאן, שמה שקרה עם דוד המלך, זה בעצם משמש לנו דגם למה שיהיה. שהרקע ידוע, המלך דוד נמשך עוד בימי שאול, ומזמן כבר ידוע שהוא יהיה מלך, אבל לקח עוד הרבה זמן, והיו עוד הרבה שלבים עד שהמלך דוד מלך בפועל על כל ישראל וניהל את המלכות ביד רמה. המון, זה לקח המון תהליכים. בזמן שאול בכלל הוא נרדף על ידי שאול, ואחר כך הייתה תקופה שבכלל לא ידעו מי המלך, ואחר כך היה עוד מאבק עם בית שאול, ואחר כך הוא בכלל הלך לחברון, ונמצא שם 7 שנים, זה ארוך. זה זמן ביניים כזה, שמצד אחד ברור שדוד יהיה המלך, אבל בפועל תהליכים ארוכים, מסובכים, זה הרבה סבלנות. בקיצור, צריך הרבה סבלנות. כן? הנה, אתה רואה, התנ"ך מספר לך את זה. למה? כי מלכות דוד היא מלכות שלמה, ועד שהמלכות השלמה תופיע בעולם, יש בדרך. מלכות שאול זה המלכות שבדרך. כמו למשל היום מדינת ישראל. ניתן דוגמה. זה מלכות המשיח? בדרך. יהיה אפשר להגיד שזה מלכות המשיח. אם זה היה מלכות המשיח, לא היו קסמים על סדרות. ומצד שני, יהיה אפשר להגיד שזה גלות. עיין יד ושם. אז אם כן, זה מוזיאון הגלות. אז אם כן, מה זה? זה מלך המשיח שבדרך. מצב מסובך. אנשים אומרים, לא ראינו אף פעם דבר כזה, כמו המצב המסובך של היום. מה זאת אומרת, אתה לא לומד תנ"ך? אז לא מצאנו מצב כזה מסובך. מצאנו מצב כזה מסובך כפל כפליים. הלוואי, והמצב המסובך של היום, זה המצב הכי מסובך. אף אחד לא מוכן לחתום לך על זה שזה המצב הכי מסובך. שאף אחד לא יחיה כאן באשליות, שזה הכי מסובך שאנחנו עוד עלולים לחיות. זה אף אחד לא חותם. אני לא מכיר מישהו שמוכן לחתום לך, הגענו לשיא. מי אמר לך שהגענו לשיא? איפה אתה יודע? כן.
ביחס למה שעברנו, הגענו לשיא כרגע. כי מבט הוא השוואה למה שעברנו, אף זמן
לא
המצב
ש-90%
מעם ישראל
היה... מה זאת אומרת? במלחמת העצמאות לא נפל גוש עציון? על מה אתה מדבר? מי הלך להציל את הלמד לי? אף אחד. גוש עציון, מי הלך? נפלו שבי בידי האויב. אמרו, כל הכבוד, אתם גיבורים גדולים. כן, אבל בוא, אפשר, מישהו יבוא לעזור? לא, אנחנו לא יכולים לבוא לעזור. זה מה יש. אין מה לעשות. מה זאת אומרת לא ייגם? ודאי שהכרנו. הכרנו מצבים ועוד איך. אלא מה? אנחנו תמיד עושים משוואה. ביחס למצב האידיאלי שאנחנו מציירים לעצמנו, זה מצב מסובך. זה נכון. אז זה בקיצור, עוד לא מלך המשיח קומפלט. אבל זה בדרך. בכל זאת, יהודים יושבים עכשיו ולומדים תורה, עם כל הקושי. נכון, אנשי סדרות הם בצרה איומה. צריך ללכת לתמוך בהם, ולעזור להם, ולעודד אותם, ולחזק אותם, והיום קלו כל הקיצים, הם כבר מגיעים לכנסת ואומרים אותנו, תחליטו מה אתם תעשו מאיתנו. אבל זה בכל זאת, אנחנו פה יושבים. אז אם כזה מצב מסובך, בדרך, וגם המהר"ל מלמד אותנו כלל מאוד גדול. זה בדיוק העניין של הפרק הזה, הוא מאוד חשוב הפרק הזה. זה פרק יסודי בהבנת גאולת ישראל. קודם מלכותו, יהיה מלחמות, הוא אפילו אומר רבים, מלחמות גוג ומגוג. זאת אומרת, כמה סיבובים. שכל האומות, יעלו למלחמה עד שינצח המשיח את הכל. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהוא מנצח. זה פה, אין ספק. זה ברור, מנצח את הכל. ואז, יהיה אחד בעולם. הוא המלך המשיח. מה זאת אומרת, יהיה אחד? הוא יישאר לבד. הוא עומד על איזה גבעה, ואומר, ניצחתי! אין אף אחד מסביב. מה זה יהיה אחד בעולם? זה לא הכוונה. הכוונה, מלכות אחד, בדיוק. יהיה השם אחד, זאת אומרת, מלכות אחת. אין כבר אף אחד לא רב איתו. אין אף אחד שמנסה להתחרות בהנהגת העולם בו. אף אחד כבר. זהו. אבל זה תהליך קשה מאוד. מלחמות גוג ומגוג. זה יהיה מסובך מאוד. ועניין מלחמה זאת, שיהיה מן גוג ומגוג. עכשיו אני אסביר לך את הסיבה של המלחמה. את המהות. למה? מה יש לו לגוג ומגוג? מה יש לו? מה קרה? אז הוא מסביר. כי כאשר אין המשיח במדרגתו האחרונה, האחרונה זה הכוונה השלמה, הגמורה. האחרונה הכוונה הגמורה. כן? דבר האחרון, הכוונה, זהו, זה נגמר. כל עוד המשיח לא מתגלה במדרגתו השלמה, הגמורה, אומר לנו המהר"ל שכל דבר בעולם בתחילת מציאותו אינו במעלתו עליונה, וזה חייב להיות ככה. אז למה המלך המשיח לא יהיה מיד, יגלה מיד את כל מלכותו? הוא לא יכול. הוא לא יכול. דוד ידע את זה. כי אין דבר כזה. דבר לא מגיע לעולם ישר בפועל. לא. זה הולך בהדרגה לצאת מן הכוח אל הפועל. כי צריך להתגבר על הרבה מדרגות ביניים. עד שהאפרוח יוצא מן הביצה. צריך לגדול. צריך להתחזק. כדי לשבור את הקליפה מבפנים. יש מעצורים. דבר אלוקי זה דבר מאוד קשה עד שהוא מופיע בפועל בעולם. הוא צריך לשבור הרבה קליפות. הוא צריך להתגבר על הרבה מחסומים. לכן, הרי מלך המשיח זה דבר אלוקי. זה מלכות אלוקית. הוא לא יכול להיות מיד להיות בפועל. לכן, אומר המהר"ל שכל דבר בעולם בתחילת מציאותו אינו במעלתו עליונה. ומפני כך, כיוון שהוא לא מיד במעלתו עליונה, אינו נמצא בלבד בעולם. זאת אומרת, הוא לא לבד. אין מלכות המשיח לבדה. יש מצב כזה מוזר, שיש מלכות המשיח ומלכות אחרת שווה בשווה. זה כמו מפלס. כן? בהתחלה המפלס הוא כאן. והנה עולה המפלס, עולה, 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 הוא משתווה. וכאן הוא צריך כבר להתגבר, התגברות מאוד גדולה כדי לעלות, ואז בסוף הוא למעלה והחלק השני למטה. אבל יש שלב שזה משתווה. בשלב שזה משתווה, זה מלחמה. כל עוד גוג ומגוג לא מרגיש שהמלכות הזאת היא משתווה לו, אז הוא רגוע. למה הוא רגוע? זה הוא קטן, אם אני אלך להתעסק עם קטנים כאלה, מה זה באמת לא רציני. זה לא... כן.
מי הגבוה ומי הנמוך?
אבל כשפתאום גוג ומגוג מריח שמולו נמצא כוח משתווה, אז הוא אומר זה על החיים ועל המוות. כי אם הוא ממשיך לעלות, אני לא אהיה כבר בראש. אז פורצת מלחמה. מה אתה שואל?
מי הגבוה ומי הנמוך?
מה זאת אומרת?
במקרה
עם ישראל הולך ועולה.
אז אנחנו מתחתם
כאילו. אנחנו הולכים ועולים. ואותו כוח בעולם שנקרא גוג ומגוג, שאגב, המהר"ל אומר, יכול להיות מישהו מנהל את המערכה, אבל פה משמע שזה כל האומות בסוף. אז מישהו באותו כוח בעולם, כל עוד הוא לא מרגיש שאנחנו לא משתווים לו, אז הוא אומר, מדינונת קטנה, זה כלום. אז מה אכפת לי שיהודים תהיה להם מדינה? תן להם מדינה, מה אכפת לנו? אבל יום אחד הוא פוקח עיניים והוא רואה מולו לא מדינה. מעצמה. מה? כן, לכן היום כל העולם רוחש וגועש. ואומר, מה זה פה שם? מה זה? מה הם עושים שם? מזרח התיכון, מה קורה איתם? זה בדיוק העניין. כן.
יש לי הצעה,
כבוד הרב. מה
הצעה?
מה אתה מציע? מה אתה מציע?
למה לסבול עוד 230?
מה אתה מציע?
להתחיל מלחמת גוג ומגוג.
אז לא הבנת את המהר"ל? אז לא הבנת את המהר"ל? כי מה אמר המהר"ל? המהר"ל אמר שכל דבר בעולם בתחילת מציאותו אינו במעלתו עליונה. אתה יודע מה אתה מציע עכשיו? אדם מציע שמלכות המשיח הלא שלמה תצא למלחמה נגד גוג ומגוג. מה יקרה?
מי אמר שאנחנו לא שלמים?
זה פשיטה. אם היינו שלמים, אף אחד לא היה מרים ראש. לא, זה לא קשור. עכשיו, מי אומר שאנחנו שלמים בקומתנו האלוקית, הרוחנית, המוסרית? אתה רוצה שאני אביא לך דוגמאות שאנחנו לא שלמים? מה זאת אומרת? אתה צריך הוכחות שאנחנו לא שלמים? זה שתושבי שדרות יושבים פה ומתלוננים שהם לא יכולים לגור בבית, זה נקרא לשלם מבחינתך?
זה חבלי המשיח.
זה נקרא שאנחנו לא שלמים, אנחנו בתהליך של לידה. זה נקרא שלמים. זה כמו שאתה מציע, אני כבר הזכרתי את המשל הזה, זה משל מאוד חשוב. זה, אתה ראית ביצה, ותוך הביצה אתה שומע טוק טוק טוק. זאת אומרת, מה זה? אומרים לך, זה אפרוח, הוא בפנים רוצה לצאת. אז למה הוא עושה טוק טוק טוק? כי הוא רוצה לשבור את הקליפה כדי לצאת. מסכן האפרוח הזה, בוא אני אעזור לו. לוקח פטיש 5 קילו, בוא אני אעזור לאפרוח המסכן הזה, במקום לעשות טוק טוק טוק. כל הזמן טוק טוק טוק, נו כבר תשבור כבר את הקליפה. זה טוב, אני אעזור לך. לוקח פטיש 5 קילו, זבנג על הביצה. ו? ועל האפרוח.
אפשר בנגיעות קלות גם.
לא, לא, גם בנגיעות קלות. לא. אפילו בנגיעות קלות. אוי ובוי, אתה לא יכול להיות לולן. אם אתה תשבור את הקליפה מבחוץ, אתה הורג את האפרוח מיד. אתה יודע למה? כי הביצה נשברת בדיוק כשהאפרוח מגיע לבשלות. שיש לו כוח לשבור את הקליפה, זה אומר שיש לו גם כוח, זה אומר שיש לו גם את הכוח לחיות בחוץ. אם אתה שובר את הקליפה דקה לפני שהאפרוח מגיע לבשלות הזאת, אתה הורג אותו. אם הוא לא מגיע לזה שהוא יכול לשבור את הקליפה לבד, זה סימן שהוא לא בשל. אז אתה תהרוג אותו. אתה חושב לעזור לו, אתה הורג אותו. אז זה אותו דבר. כן, מה אתה אומר, הרצל?
אפילו בזמן שצריך לפתוח את הקליפה, גם אי אפשר, כי הפוח, תהליך יציאה שלו, ההתאמצות שהוא מתאמץ,
זה חלק מן...
זה דם לכל הגוף, בלי הזרמת דם, בלי ההתאמצות, בלי הנקירות האלה של היציאה החוצה,
כן.
הדם לא זורם לו לכל הגוף, כן. אז הוא לא יכול להתחיל ללכת.
נכון, נכון, יפה מאוד. כן? שלום.
עוד משהו, שהמן, שהצלד, סקל, שהם נכנסים לחלל עם היהודי,
כן. זה אתה משווה בין מצבים לא שווים. אנחנו עכשיו מדברים על המשיח, אתה מדבר על זמן הגלות. זה שהאמן יחיז... לא, בסדר, אבל זה לא משנה. זה הרצון שיש בעולם שלא יזכר שם ישראל עוד. זה אמן. היינו אצל אחשוורוש. זה נגמר. אחשוורוש אמר... נגמר על היהודים, המן אמר נגמר על היהודים. אחשוורוש אמר, הם יצאו מארצם, לא יחזרו לשם. אין יותר מקדש. לכן הוא לבש בגדי כהן גדול. והמן אמר, אחשוורוש, אתה צודק. אז אם אתה אומר שנגמר עם עם ישראל, אז למה להשאיר אותם בעולם? הם פרזיטים. זה כמו כל מה שאתה מספר, זה בדיוק מה שהיה. הנוצרים 2000 שנה מה אמרו? נגמר עם ישראל. בא היטלר אמר, אז אם נגמר עם עם ישראל, אז למה משאירים אותם בעולם? הם אוכלי לחם חינם. הרי אתם אומרים שנגמר, נכון? מה הנצרות אומרת 2000 שנה? נגמר, נגמר עם ישראל, זה נגמר. אנחנו אומרים לכם שזה נגמר, אנחנו במקום. יום אחד, בא אדם אחד ואמר, אתם הנוצרים לא רצינים. למה? כי אתם לא הולכים עד הסוף. אתם רק שורפים מדי פעם יהודי פה ושם. זה לא רציני. אני אשרוף את כולם. האפיפיור אמר, טוב, לא ראיתי, לא שמעתי. כל הכבוד לך. זה היה סיפור. מה זה, זה סיפור אחר? זה משהו אחר, זה מצב הגלות. פה זה לא מצב הגלות. פה זה מצב של הופעת מלכות המשיח. ואז גוג ומגוג אומר, אבל יש כאן תחרות עם המלכות שלנו בעולם. זה מלכות מול מלכות. זה ראש בראש. אם היהודים בגלות בכלל נגמור איתם בארוחת בוקר.
אבל זה דומה למה שהגמני הזה.
זה הכוונה, זה. זה הכוונה, זה התרגום המעשי של האידיאולוגיה הנוצרית. הוכיחו את זה. יש אחד שקוראים לו רבי אברהם ליבני. כתב ספר. הוא הוכיח שכל זה, זה תהליך בלתי נמנע מהתפיסה הנוצרית. אין ישראל, זה מה שאמרו. מה אמרה הנצרות? אין ישראל. אין. אין ישראל. גם האפיפיור עכשיו. הוא אמר, אנחנו לא אנטישמים. אנחנו לא אנטישמים, אבל צריכים להתפלל שהיהודים יפסיקו להיות יהודים. אנחנו לא אנטישמים. רק ישראל יפסיקו להיות ישראל. פה אנחנו מדברים על מאבק של מלכות. זה מלך מול מלך. זה מה שמסביר המערב. זה מלחמת גוג ומגוג. זה לא אנטישמיות. זה מאבק על מלכות, על מלכות העולם. כן. מה?
מה התפקיד של גוג ומגוג בעולם?
מה זאת אומרת מה התפקיד? התפקיד של גוג ומגוג זה לא להחזיר אותנו בתשובה. זה לא התפקיד שלי. אנחנו לא צריכים את הגויים להחזיר אותנו בתשובה. זה תפיסה ילדותית. לחשוב שאנחנו צריכים את הגויים כדי להחזיר אותנו בתשובה. כדי להחזיר אותנו בתשובה צריך מכון מאיר. יש! זה מה שצריך. לא צריך את הגויים בשביל זה. צריך תורה. התורה היא יכולה להאיר את נשמות ישראל. לא צריך בשביל זה את הגויים. גוג ומגוג, אתה חושב שאם אנחנו כולנו נחזור בתשובה, גוג ומגוג יוריד ידי? הפוך! הוא ירגיש עוד יותר את הכוח של ישראל, והוא עוד יותר ירצה להילחם. זה מה שיקרה.
לא נמנע את המלחמה הזאת?
לא.
תהיה בטוח בכם גוג ומגוג.
כן, ודאי. טוב, אתה רוצה להרגיע את כולם. יכול להיות. זה לא נראה שזה היה. אפשר להגיד שכל המלחמות שניהלנו עד עכשיו, זה חלק ממלחמות גוג ומגוג. זה בסדר. זה לא.
השואה לא
שואה? לא. לא, מה ביתו? השואה זה סוף גלות. סוף גלות. לא, אבל לא נלחמנו. לא נלחמנו, זה לא על זה מדבר הנביא. לא נלחמנו. מה בסדר? לא נלחמנו. מה? וגם לא ניצחנו. כתוב בסוף. ואז עד שינצח המלך את הכל. לא צריך לחיות באשליות, דמיונות. זה לא אותו דבר. השואה זה סוף הגלות. זה מה שקרה שם. שזה הגיע לשיא. פה אנחנו מדברים על מלכות מול מלכות. מלכות ישראל קמה בעולם. וכולם מרגישים את זה שמלכות ישראל קמה בעולם. כולם מרגישים בזה. רק שזה עוד לא מתגלה בשלמות. וכשזה נראה ככוח משתווה לגוג ומגוג, אז גוג ומגוג אומר, אלה עוד מעט יעברו אותנו. צריך לתת לכם כמה דוגמאות לדבר הזה. למשל, הייתה לנו פעם מדינה ידידותית. מאוד ידידותית. היא עזרה לנו מאוד. צרפת. המדינה הזאת... היא סיפקה לנו מטוסים מאוד מתקדמים. בזכות המטוסים האלה ניצחנו במלחמת ששת הימים. והיה לנו שיתוף פעולה מאוד גדול איתם בתחום הגרעין. אסור להגיד, זה סודי ביותר, אף אחד לא שומע. והנשיא של היום, הוא היה הוא עשה את השיתוף פעולה הזה. זה אחד מן הזכויות הגדולות שיש לו. הוא פעל באופן סודי. והכל היה טוב, והיו קשרים מצוינים. עד מלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים, תדמה. המנהיג של צרפת דאז, שהוא במלחמת העולם השנייה, הוא ברח, כי הוא התנגד, הוא לא רצה, הוא התנגד לגרמנים, הוא ברח לאנגליה, משם הוא המשיך לנהל את המאבק, כשהוא שמע שאנחנו ניצחנו במלחמה, הוא הפך את אור. הוא יצא בהצהרה אנטי-ישראלית חריפה. כן? בהצהרה אנטי-ישראלית חריפה. נורא. הוא אמר, מה זה? מה קרה פה? מה קרה? הוא מיד נתן הוראה לעצור כל משלוחי הנשק. זה נשק שכבר קנינו. שילמנו. סוכם. הכל היה מוסכם. הוא היה אמברגו. לא, אין, לא נותנים. שילמו. לא, לא יקבלו. גנבנו. גנבנו את שלנו. כן, שחררנו. אבל מה קרה לו? תוך שעה בן אדם התאפר. היה שיתוף פעולה צבאי אדוק בינינו. מה קרה? זה מה שקרה. הוא ראה פתאום, הוא היה אדם חכם מאוד, פיקח. פתאום הוא תפס. הוא אומר, חשבתי שיש לי עסק עם מסכנים. עסק עם איזה עם שיצאו מאושוויץ. מסכנים, צריך לעזור להם. תזרוק להם כמה עצמות. תזרוק להם עצמות. הם העצמה. מה שאימפריה, מה שדגול לא הצליח לעשות, הם גמרו בשישה ימים. זה רציני זה. הוא תפס. הוא פתאום מבין. הוא אמר, רק זה לא צחוק. היהודים מרימים ראש. אבל אני נפוליאון. הוא חשב שהוא נפוליאון. הוא כל הזמן חלם להיות נפוליאון. זה ידוע. הוא כל הזמן חלם. נפוליאון היה קטן מאוד, הוא היה מאוד גבוה, והוא חשב שהוא נפוליאון. זה לא הלך לו, אבל הוא רצה להיות נפוליאון. זה ידוע. אז מה קרה? הוא פתאום תפס שמדינת ישראל זה לא צחוק. הרי היה מבצע סיני. במבצע סיני נלחמו ביחד האנגלים, הבריטים, הצרפתים וישראל. בסדר? אז שמה יכולו להגיד, אם ניצחו, כל אחד יכול היה להגיד, זה בזכותי. שזה אגב לא נכון. אבל אני יכול להגיד, זה בזכותי. אבל מלחמת ששת הימים עשו את זה לבד. וצרפת ניהלה כמה פעמים מלחמה. ב-200 שנים האחרונות היא הפסידה כל המלחמות. כל מלחמה היא הפסידה. מלחמת העולם הראשונה הפסידה. מלחמת העולם השנייה הפסידה. אחר כך הלכו להילחם באינדונזיה, הפסידה. אחר כך הם נלחמו בצפון אפריקה, אלג'יריה, הפסידה. כלומר, זה חוק בצרפת, מפסידים מלחמות. זה חוק, ככה זה. זה מיד, יש להם, הם בטוחים, יש להם גנרלים גדולים וכו' וכו', מפסידים מלחמות. קם בבוקר אותו גנרל, שהוא חשב שהוא נפוליאון, אומרים לו, היהודים ניצחו. מה זאת אומרת ניצחו? כן, ניצחו, גמרו. מה גמרו? עוד לא התחילו, גמרו. אז זה לא טוב? זה קטסטרופה? זה מעצמה? אז זה אחד מן הדוגמאות. זה לא רק הדוגמה היחידה. יש עוד כל מיני מעצמות בעולם שזה מרגיז אותם. זהו, זה נקרא גוג ומגוג. שרואים שכמה פה מלכות, והמלכות הזאת הולכת ותופסת ראש. כן.
במצב המציאותי של היום,
כן.
שיש
שיש הנהגה, בראש של הנהגה, שלא רק שהוא לא בראש לנצח, הוא עייף מלנצח, הוא עייף מלהילחם, הוא עייף מלהילחם, לעשות משהו. הוא עייף מלקום מהכיסא. אז מה עושים
במצב כזה? אז תחזור לתקופתו של דוד. תחזור לתקופתו של דוד. גם בתקופתו של דוד זה מה שקרה. מה שאתה אומר עכשיו, זה בדיוק מה שהיה. זה קרה, ובאמת זה גרם לבעיות גדולות ולסיבוכים גדולים. אבל דוד הוא כאן. הוא לא נתן לעסק ליפול. הוא החזיק את זה בסופו של דבר. יש דבר מפליא. אחרי ששאול ובניו נפלו בגלבוע, יש קינת דוד. זה הקינה המפורסמת שכולם מכירים וכולם יודעים. בקינה הזאת דוד בוכה על שאול ויונתן. הנאהבים בחייהם ובמותם לא נפרדו. כן. רק דוד מתחיל את הקינה בהכרזת מלחמה. ללמד את בני יהודה קשת. לפני שבוכים, קודם כל בודקים מה המצב בתוכניות האופרטיביות של צה"ל. אז קודם כל ללמד את בני יהודה קשת. אומר דוד, המצב חמור מאוד, קטסטרופלי, אם כן מלחמה. צריך ללמד את בני יהודה קשת. נפלנו, הם הפסידו במלחמה בגלל שלא ידעו להשתמש בקשת כמו שצריך. אז הוראה מספר אחת, כולם ללמוד איך יורים בקשת. אחר כך נעשה קינה. אז דוד הוא כאן. זה מה שאומר כאן המהר"ל, זה נכון לגבי כל דבר. שכל דבר בעולם, בתחילת מציאותו, אינו במעלתו העליונה. ומפני כך, אינו נמצא בלבד בעולם. הוא לא מופיע ככוח יחיד. גם לגבי מלכות דוד, מכיוון שבתחילת הופעתו מלכות דוד היא לא מלכות עדיין שלמה, היא לא מופיעה כמלכות לבדה, אלא זה הולך ביחד עם שאול מסובך, עם הנהגה שהיא כבר לא יודעת מה עושים. גם אצל שאול זה היה ככה. במקום לרדוף, באו ואומרים לשאול, יש מלחמה עם הפלישתים. אומר שאול, רק רגע, לא גמרתי לרדוף אחרי דוד. אומרים לו, מה דוד? הפלישתים. רק רגע, שהפלישתים יחכו, אני לא גמרתי לטפל בדוד. אבל זה סכנה. מה סכנה? כן, הם פה. רק רגע. דוד, תחכה, אני קודם כל מטפל בפלישתים. איזה מין דבר זה? שאול רודף אחרי דוד כשהפלישתים נלחמים בנו. זה מצב מסובך, קשה מאוד, קשה להאמין, קשה להבין שזה קורה דבר כזה. שמלך שאול מגייס את הסיירות, את המובחרים שבצבא שלו, לרדוף אחרי דוד, כשהפלישתים משתוללים. בסוף הוא נפל במלחמה בגלל זה. אבל דוד כבר מוכן. דוד יודע לקרוא את המפה, הוא מבין שזה המצב. אבל מה הוא יכול לעשות? הוא לא נותן. אז מה, הוא יהרוג את שאול? אומרים לו אנשיו, תראה, יש לנו עצה בשבילך. כן, מה עצה? תהרוג את שאול. נפלתם על הראש? להרוג את שאול? מלכות ישראל תקום על ידי שהיא תהרוג מלכות ישראל. איך קמה מלכות דוד? על ידי שהיא חיסלה מלכות שאול. זה התחלה טובה, נכון? שמלכות ישראל תקום מתוך שהיא תהרוג מלכות ישראל. נפלתם על הראש? לא שייך. לא מבינים. אתם לא מבינים בכלל. דוד הוא כמעט לבד. כל הקצינים וכל אנשים שסביבו אומרים לו, זה, מה קורה פה? רבותיי, סבלנות, זה קשה, זה מסובך. אני ידעתי שזה יהיה מסובך. שמואל הסביר לי שזה יהיה מסובך. הרי אתם יודעים שכששאול רדף אחרי דוד, לאן בסוף דוד ברח? לשמואל. הוא הגיע לנביא. אמר לו שמואל, שלום, בוא, בוא לכאן, בני, בוא, בוא. אחרי שמואל המליך את שניהם. אמר, שב, שב, שב. ואם שאול יבוא? אל תדאג, אם שאול יבוא, גם הוא יירגע. כי פה, אצלי, כל האמת ידוע. בוא אני אסביר לך, דוד. זה מסובך. זה קם בהדרגה. זה סיפור האפרוח והביצה. לאט לאט. אז מה נעשה בינתיים? בינתיים בוא נבדוק ביחד ונברר את המגמה העליונה של הקמת מלכות דוד. זה המקדש. בוא נדבר על התוכניות של המקדש. שאול רודף אחרי דוד, ושמואל ודוד יושבים והם מכינים את בית המקדש. צריך לעסוק באידיאלים. אז בסוף המציאות תשתלם. ומפני שבתחילת דרכו המשיח הוא לא במעלתו עליונה, ומפני כך אינו נמצא בלבד בעולם, רק ימצא כוח, עובדי כוכבים ומזלות, גם כן, שכל דבר שאינו הכל, רק חלק בלבד, ימצא אחד עמו. כלומר, כיוון שבהתחלה מלכות המשיח היא לא הכל, אז יש עוד אחד מתחרה לו. ולחר בתחילה מלכות משיח, ועדיין אינו שלם לגמרי מלכותו, עדיין ימצאו גם כן עובדי כוכבים ומזלות. ולפיכך כאשר יהיה בתחילת מדרגת המשיח, יהיו עובדי כוכבים ומזלות, נמצאים עם המלך המשיח, ויהיה להם כוח גדול מאוד. למה כוח גדול מאוד? כי הוא שווה לכוחו. אז הוא יהיה כוח גדול מאוד. כי גוג ומגוג תופס שמלכות ישראל זה מלכות גדולה מאוד. אז הוא מגייס כוח גדול מאוד. זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו שיש למלך המשיח. ועובדי כוכבים ומזלות, מפני שהם מסוגלים אל הריבוי, הם מסוגלים לאסוף כמות אדירה, עוצמה נוראה כנגד ישראל. כי הם שייכים לעולם החומר. אז הם יגייסו כוח אדיר נגד ישראל. כאשר הריבוי תמיד אצלם, לכך הם רוצים להתגבר על המלך המשיח. ויהיה התנגדות גדול מאוד. ויהיה נהרג משיח בן יוסף. טוב, מה זה אומר? זה צריך להסביר.
זה שיטת
הגמרא? נכון. כן, על זה אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. המהר"ל פה כותב את מה שכתוב בגמרא במסכת סוכה, דף נון ב'. זה מה שכתוב בגמרא במסכת סוכה. אז המהר"ל כותב גמרא. ככה כתוב בגמרא. מה זה אומר? והאם אפשר לעשות משהו? כן. אז זה חשבון שלם, ועל זה צריך לדבר באריכות. מה?
את הסברה שמזמן
בכלל את המפרד,
זה היה
סוף סיבה למשך. כן, טוב, אז זה בסדר.